المدكين من الحمقاء كلهم في تشكا حما انا امسف شكاتا لو ماخرين ولا مكدينين مشخاح وهزيد ولا رديك ام شكاتا حما مديك بهوريخ عش تحذي رجع من الشوك شهو كمو حفتي شعار لحال مكان شعار عام عدين عبرين بشبين ديك ابرسي من نساء كيف كاف تريش اتيت بها شمن كزي الشعور אם נתן בה יתר, יכול לחבותה לאחר שעבר זה הזמן, וכן יכול להשתמש לאורה לאחר זה הזמן. אמרו, אני מדייר לך תחילה. אם עבר זה הזמן ולא הדליק, מדליק והורך כל הלילה. אם עבר הלילה ולא הדליק, אין לו תשלומים. המנהג פשוט, שבבית הכנסת, מדליקים תקף ומיד לאחר מנחה, אף אפי שעדיין לא הגיע הזמן צאת הכוכבים. ואילו זמן הדלקת החנוכה לכתחילה, זה בסוף שקיעת החמה, לא השקיעה שנחשף השמש מעינינו, אלא רבע שעה לאחר מכן, לפי דעת הגאונים, אנחנו מדברים. לפי דעת רבנותם זה הרבה זמן אחרי זה. אבל לפי דעת הגאונים, זה כרבע שעה אחר השקיעה. לפי כך, מתי זמן הדלקת נרות חנוכה? מיד אחרי ערבית, כפי מה שנוהגים מתפללים מנחה וערבית, ממש עם השקעה, מנחה מסיימים אותה עם השקעה, אז מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מתפללים ערבית, לאחר ערבית כל אחד הולך לביתו ומדליק נרות חנוכה. זה מה שכתוב בגמרא, משתשקע החמה, פרשו רבותינו, סוף שקעת, לא התחלת שקעה, ולכן זה צריך להיות בערך, זה צאת הכוכבים, זה רבע שעה אחרי השקעה. למה בבית הכנסת מדליקים לפני ערבית, אף פי שעדיין לא הגיע הזמן סוף שקיעתה, הואיל בכל הקהל הולכים תקף לבית שלהם. אם היו מדליקים לאחר ערבית, אז שמי הם מדליקים בשביל הכותלים? כל אחד עזב את המקום והולך לו. כך כותב הגאון בעל שב יעקב, וגם זבחי צדק מביא את הטעם הזה. לפי כך המנהג פשוט שמדליקים בבית הכנסת בברכה, תקף אחרי מנחה, ובמשך זמן תפילת ערבית הקהל רואה את נרות חנוכה ויש בזה פרסומי ניסה. אבל לאחר תפילת ערבית מיד כל אחד הולך לביתו ומדליק נרות חנוכה. אם קרה שהוא לא תפלל ערבית עדיין ויש לפניו תפילת ערבית והדלקת נרות חנוכה, מי קודם? לכאורה תדיר בשאלו תדיר, תדיר קודם. ערבית זה תדיר. הדלקת נרות חנוכה לא תדיר, וכן צריך להקדים קודם לפני תפילת ערבית. אפילו יתפלל בבית שלו, יחיד, ותקף מיד ידיק נרות חנוכה. אם ילך לחפש למניין, אז בינתיים יעבור חצי שעה, תעבור אותה חצי שעה של זמן הדקת נרות חנוכה. מוטב שיתפלל יחיד בבית, ותקף אחרי זה מדליק נרות חנוכה. אבל לכאורה יש סתירה לזה. בגמרא, בשבת כ"ג על עמוד ב', שם בעיר רבה. אדם שאין לו אלא פרוטה אחת בערך, ויכול לקנות בה עוד שמן לנרות חנוכה או יין לקידוש היום. איזה עדיף? מה הוא יעשה? אם נאמר קידוש היום זה תדיר, נר חנוכה שאינו תדיר, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. או נאמר פרסומי ניסה עדיף, נרות חנוכה שבה פרסומי ניסה. בתר זה בעיה הדה פשטה, נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסה. וכן, הנה רבה בעצמו אומר לנו שפרסומי נשא דוחי את הטעם של תדיר ושאינו תדיר. אז למה פה אנחנו אומרים שהתפלל ערבית תחילה שהוא תדיר ואחר כך הדליק נרות חנוכה? התשובה היא כך, שם הגמרא מדברת לעניין דחייה שאחד מהם נדחה, צריך לבטל את האחד מפני השני. הוא יש לו רק פרוטה אחת או שתי פרוטות, שאו שיכול להדליק או שמן חנוכה או יין לקידוש, שני דברים כאחד הוא לא יכול לעשות. אז שם הגמרא שואלת, מה עדיף יותר, והשני ידחה, או התדיר הוא עדיף, או הפרסום הנשא הוא עדיף? והמסקנה, הפרסום הנשא עדיף. למה? כיוון שזה פרסום הנשא, זה יותר חשוב ממוצע של תדיר. מה תגידי, קדוש זה דאורייתא? יש אחר כך כל הקדוש על הפת, אז הוא לא יפסיד מוצעת קדוש לגמרי, אבל מוצעת חכמים שאמרו שצריך להיות על היין, זה הוא יפסיד. למה? תהיה מרוויח, נר חנוכה. אז נר חנוכה, כיוון שהוא יותר יש בו פרסום הנשא, אז לכן עדיף יותר טוב מאשר עניין היין. לא כן כאן, כשהוא מקיים שני הדברים, גם מתפלל ערבית וגם מדליק נרות חנוכה. הוא לא מתפלל ערבית והוא הולך לו, כי הנר חנוכה עדיין לא עובר הזמן שלו. מכיר נמצא שמקיים זה לזה, אז פרושה ונסע הוא לא בורח המילים פרושה ונסע, עוד מעט תעשה פרושה ונסע. אז לכן יקדים תחלה תפילת ערבית שהוא תדיר, ואחר כך תתפלל, אחר כך שדיק תפילת חלוקה. זה היה לדבר, התוספות שם בשבת כ"ג דברו בנוגע שבת וראש חודש טבת, כלומר שבת של חלוקה. אז מוצאים שלושה ספרים, קוראים פרשה אחת, פרשת השבוע, שישה גברי, ואחר כך המשלים קורא בפרשת ראש חודש, ואחר כך חנוכה. שאלו התוספות שמה, למה המקדימים של ראש חודש לפני ספר תורה של חנוכה, דנו פרשת הנשיאים? היה צריך להקדים, פרסומי נשאה דוחה את טעם של תדיר. נכון, ראש חודש תדיר, ואילו חנוכה לא תדיר. אבל הטעם של פרסומי נשאה יותר חזק מעניין של תדיר, כפי דברי הגמרא, בתא דבעיא אדר פשטא, פרסומי נשאה עדיף. אז גם כן פה יקדימו את פרשת הנשיאים, דחו את התוספות. שאני הכה שמקיים את שניהם, גם זה וגם זה. שם אחד מהם צריך לבטל אותו לגמרי. אבל כאן מדברים שקיים גם פרשת ראש חודש, ופרשת פרסומי נשיאה גם כן יש לו, עוד מעט יקרא פרשת הנשיאים, מקיים גם זה וגם זה. אז לכן, וזה לא שייך לומר שהפרסומי נשיאה ידחס את הדיר, לכן מקדמים ראש חודש, ואחר כך קוראים את פרשת הנשיאים. אבל התוספות שם כתבו עוד תירוץ שלא שייך לנו פה. התוספות רצו כך, אדרבה, תמיד המפטיר הוא שקורא את ההפטרה, צריך להיות גם כן, ההפטרה גם כן צריכה להיות מעין המאורע. מה אנחנו קוראים בהפטרה של שבת חנוכה? רוני ושמחי בלתיון, ראיתי מבינים מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, אז מדבר גם כן על המנורה, אם כן יש פה עניין של חנוכה. אדרבה, זה עדיף שאת המפטיר אנחנו נאחר אותו, שיקרא פרשת הנשיאים לאחרונה, כדי שיקרא את ההפטרה מעין עניין של פרשת הנשיאים. אם כן נמצא שזה אדרבה, מה שמאחרים את זה לטובת העניין מאחרים, כדי שיהיה פרסומי נשיאה עדיף. אנחנו דוחים קריאת פרשת השמיים כסאי של שבת בראש חודש. מה עושים אנחנו? מקושת השמיים כסאי קוראים פרשת רוני ושמחי. אז אם היינו מקדימים אנחנו את פרשת הנשיאים בשביל פרסומי נשיאה, ואחר כך יקראו פרשת ראש חודש, אם כן מה יקרא אחר כך ההפטרה? ההפטרה שמיים כסאי צריך להיות. והיה מדי חודש בחודשו מדי שבת ושבתו. וזה לא נכון, אז למה עדיף פרסומי נשיאה? וכן מי הם נותן? כבר שעדיף פרסומי נשיאה, זוכים אותו, משאירים אותו לאחרונה, כדי שהמפטיר יקרא גם כן פרשת רוני ושמחי. זה תירוש שני שאמרו התוספות. אבל התירוש הזה, אומנם זה תירוש נכון, אבל זה לא דווקא. שהרי, אם חל באמצע השבוע ראש חודש, לא חל בשבת, אז מה אנחנו עושים? גם כן עושים שני ספרי תורה, שלושה גברי קוראים בפרשת ראש חודש, והרביעי, שהוא יום ראש חודש, אני בארבעה, אז הרביעי קורא בפרשת הנשיאים. שם אין הפטרה ואין שום דבר. ואתה מקדים את ראש חודש לפני פרשת הנשיאים. אם היה הטעם של התוספות השני עיקר, אז למה אתה מקדים את ראש חודש ואחר כך פרשת הנשיאים? היית צריך להקדים פרשת הנשיאים, פרשת הנשיאה עדיף. אלא ודאי שהתירוץ הראשון הוא אמיתי. שלעולם, כשאתה יכול לקיים בשני הדברים, אנחנו לא אומרים פרשת הנשיאה עדיף ולהקדים אותו. אלא פרשת הנשיאה עדיף כשיש לבטל את הדבר השני מפניו. כשיתבטל מכל מקום אומרים פרסומי נשיאה עדיף. אבל כשאתה יכול לקיים בשניהם, לעולם קודם התדיר שהוא ראש חודש, לכן בראש חודש אחד להיות בימות החול, בחנוכה, אז קודם כל מוצאים פרשת ראש חודש, קוראים בשלושה גברי, ולאחרונה קוראים בפרשת הנשיאים שהוא העניין של חנוכה. ולכן המסקנה היא שאדם שיש לפניו שני דברים, תפילת ערבית והדקת נרות חנוכה, אז מי יקדים תחלה? יקדים תפילת ערבית. ויש פרשומי נשא, לא הולך מידו, עדיין לא יכול לקיים פרשומי נשא. ועדיף שלא ילך לחפש לו מניין, אפילו שתפלל ביחיד, כדי שיקיים תפילת חנוכה בחצי שעה הראשונה. שאם יש חשש, שעד שהוא ילך, יעלה ויבוא ויגיע ויחזור עוד פעם הביתה, אז יפסיד זמן של הדקת תפילת חנוכה, שזה בחצי שעה הראשונה. אז זה לא טוב לעשות ככה, נמצא שיצא שכרו ויפסדו. אז יתפלל יחיד בבית, ותקף מיד בשביל ראש חנוכה. אנחנו אומרים באקראי, אבל אדם חכם עיניו בראשו, תקדים יתפלל מלאכה וערבית עם הציבור, ומיד אחרי תפילת ערבית ילך ועשה דקת נרות חנוכה בבית שלו. באמת כך פוסק הכנסת הגדולה, שצריך, כך כותב גם כן נשיבות יעקב, זה הפוקם למגן אברהם. מגן אברהם אומר שמדיקים דרך חנוכת החלל ואחר כך תפילת ערבית. אבל נשיבות יעקב דוחה אותו מהטעם שהזכרתי, וגם כך אומר הכנסת הגדולה שכך הוא נוהג, וגם האחרונים הסכימו כמו דעת הכנסת הגדולה שכך צריך להיות. והיינו שקודם תפילת ערבית ואחר כך מדיק נרות חנוכה. לכן אנחנו עושים לכתחילה מצום מן המאוחר כדברי הגמרא במסכת שבת כ"ף א', שעקר המצווה היא בחצי שעה הראשונה, לאן משית תשקע חמה אש תכלה רגל מן השוק, שזה בערך חצי שעה, כך כותב שם הריף, כך כותב גם כהרמב"ן, שזה כמו חצי שעה. אז לכתחילה גם בזמן הזה שלנו משתדלים לקיים את המצווה הזאת כאלתה, אבל במקרה שעברה חצי שעה הזאת ולא הדליק, נאנס, היה אנוס, היה באיזה מקום, וכן בבא יותר מאוחר, האם יכול להדליק בברכה או לא יכול להדליק? כתבו התוספות שמה בשבת כ"א שעכשיו אנחנו מדליקים בפנים יכולים להדליק גם אחרי חצי שעה הזאת. בזמן רבותינו שהיה עקר הדלקה הייתה בחוץ בפתח הבית מבחוץ או בפתח החתן מבחוץ בשביל העוברים ושבים, אחרי חצי שעה נגמר קט הרגל מן השוק, כך היה בזמנם. אז בשביל מה הוא מדליק אותו? בשביל הכותלים? בשביל מי? וכן לכם שזה אין בזה שום טעם שידליק. אם לא מדליק בחצי שעה הראשונה לא מדליק אחר כך, כך משמע מהגמרא. מה זה מי שתשקע עד שתכלה רגל מן השוק? מה אלא דעיקבת זקוק לה? אמר לו לא, דעילה הדליק מדליק. ולשם ההלכה בגמרא באמת קבת לא זקוק לה. אם אדם מדליק קטנות חנוכה אחרי שתדליק ידו, מישהו פתח דלת, מישהו פתח חלון, בא הרוח וכבה אותה. וכן בשעה שהדליק אותה הייתה כדת וכדין, הדלקה עושה מצווה, הוא בירך להדליק קטנות חנוכה, והנה הדליק ועשה את המצווה. לכן הוא לא זקוק ללכת עוד פעם, ללכת לחצור עוד פעם ולהדליק אותה. לא חייב, אם רוצה לעשות שיעשה, אבל הוא לא חייב. זה המסקנה בגמרא שמה. לכן כשאתה גמרא, הנה פה כתוב מצוות היה משתשקע חמה אש תכלה רגל מן השוק, מה אליו דעיקבת זקוק לה? כל החצי שעה הזאת הוא חייב להדליק אותה? אומר אותו דעילה הדליק מדליק בראש הברייתא הזאת, לא מדבר עקבת זקוק לה, עקבת עבודה לא זקוק לה, כבר שהדליק את המצווה כי עשה את המצווה, אלא דעילה הדליק מדליק. אם לא הדליק בתחילת החצי שעה תקף המשקעת החמה עם סוף שקעת, יכול להדליק כל משך החצי שעה הזאת, יכול להדליק. מה משמע מהגמרא? אחרי חצי שעה נגמר, עבר זה בנו בתו כל בנו, לא יכול להדליק בכלל. כך משמע מהגמרא. באו תוספות ואמרו, זה בשבילם שהיו מדליקים בחוץ, וכל הפרסומים נעשה בשביל העוברים ושבים, ואחרי שחצי שעה עברה, השבת עובר אורח, קצה רגל מן השוק, אז מי רואה את זה? אז לכן אין בזה שום טעם, לכן לא יכול להדליק. אבל עכשיו שאנחנו מדליקים בפנים בשביל בני הבית, ובני הבית לא מהרים ללכת לישון, מי הולך לישון בשעה חמש, שעה חמש ורבע, חמש וחצי? תרנגולים הם שייכת לישון בשעה חמש, וכן לכם יש את זה עדיין, הם ערים ועדיין רואים את הדקת נרות חנוכה ויש בזה פרסומי ניסה, ולפיכך מותר להדליק כל זמן שנמצאים בני הבית. וכן, זה דברי התוספות, וגם הרשב"א כותב את זה גם בתשובה לתחלוק הזה, שיש הבדל בין מה שאמרו חכמים בזמנם ובין זמננו שמדקים בפנים. הוא כותב את זה לעניין אחר, שם הגמרא אומרת בשבת כ"ג חצר שיש בו שני פתחים צריך להדליק שתי חנוכיות, לא מספיק חנוכיה אחת. זאת אומרת החצר זה בית אחד והוא יש בו שני פתחים ברוח אחד, אז מי שעובר הוא רואה שיש ברוח אחד אין, הוא חושב שזה חלוק באמצע שני אנשים. וכן למה זה לא מדליק? חושב שיש פה הדר בבית הזה לא עושים מצוות חנוכה, אז לכן אמרו שהדליק שניהם משום מראית העין, שהדליק בשני המקומות, שני הפתחים, אפילו שהוא בעל בית אחד, כדי שהעוברים ושבים לא יחשדו שזה חלוק, אילו באמצע יש איזה קיר באמצע, מחיצה באמצע, ויש שם שני דיירים, אחד עושה את המצווה והשני לא עושה את המצווה. לכן חייבים לשים שתי חנוכיות בכל פתח ופתח. בא הרשב"א ואומר, זה בזמן חכמי התלמוד שהם מדליקים בחוץ. עכשיו אומרים בין הבית יודעים שני פתחים, זה לא מעט, אני אומר לא מוריד, זה כל דירה אחת. לכן מספיק שעשה רק חנוכיה אחת, לא צריך להדליק שתי חנוכיות. זה כותב זה הרשב"א. ועוד אחרונים אחרים גם כן מביאים גם כן את החלוקים האלה, כך מסכים גם כן הפרי חדש, אומר שהחלוק הזה הוא נכון, אמיתי וכך עיקר, וכך פוסק גם כן הרמ"א. לכן למעשה אנחנו אומרים שיש הפרש בין הזמנים הראשונים ובין זמננו. לכן גם עכשיו, אם קרה שהוא למשל היה אנוס, או שנטרד, או שנסע לאיזה עיר אחרת, הוא בא יותר מאוחר, הוא היה בעשר, אחד עשרה, ועדיין יש מבני הבית ערים, אז אין בעיות, לכל העלמה יכול להדליק עדיין בברכה. הבעיה היא כשכל בני הבית כבר ישנו, והוא רוצה להדליק לעצמו, האם רשאי או לא. וזה יש הגות ומיניות, אומר, כל זה מה שבני הבית נעורים, משמע שאם ישנו בני הבית, הוא לא יכול להדליק בברכה. ויש חוק כמעט זה, אומרים, הגע עצמה, אם האיש הזה, לא היה לבן הבית בכלל, אדם רווק. והוא בא, רוצה להדליק. אז הוא אומר, לא, תלך תביא אנשים שידליק, אתה מדליק, הוא לבדו נמצא בבית. מה חייב להביא אנשים אחרים שבואים לשמוע את הברכה שלו? אלא יכול להדליק בברכה. אז תחשב אותו שהוא לבדו. מה, בשביל שיש לו גם כן שאר ובנים, אז בשביל זה הוא נעשה יותר פטור? למה נהיה פטור? לכן יש אומרים שבאמת לא צריך להעיף בני הבית, הוא יכול להדליק בברכה. המסקנה להלכה, אם אפשר בנקה להעיר אחד או שניים מבני הבית שישמעו את הברכות, עדיף. ואם אי אפשר, קשה להם, זה תזר בשבילם, מצחר אותם באמצע השינה שלהם, אז ידיק בברכה, ולא יחושב שום דבר. גם בעניין אחסנאי, יש מקום גם כן לחלק בין זמנם לזמננו, שבזמנים שמדקים בפנים, יש להקל יותר גבי אחסנאי. מה עניין אחסנאי? הגמרא אומרת בשבת כ"ג, אמר רב ששת, אחסנאי צריך להדיק לבית חנוכה. ואם אין לו פתח בפני עצמו, הוא משתתף בפלוטות עם בעל הבית. מה זה אחסנאי? אורח, שיתארח אצל מישהו. והוא נמצא שם, ולא מדליקים עליו בתוך ביתו, כגון שאין לו בן הבית. לא נשוי, רווק. והוא מתארח אצל מישהו, ואין לו הורים גם כן. והוא בא מתארח אצל מישהו. אז הוא, אם יש לו חדר בפני עצמו, פתח פתוח בפני עצמו, צריך להדיק, צריך להדיק את הפתח שלו. ואם אין לו פתח פתוח, הוא גר בכולם אולם אחד, חדר אחד. אז משתתף בפירוטות יחד עם בעל הבית כדי שיהיה לו חלק ונחלה במצווה הזו של נר חנוכה. הוא מדליק לו את חנוכה בעל הבית פותר את עצמו, והוא רוצה גם כן שיהיה לו חלק במצווה, אז הוא עושה לו כמה, הוא עושה לו כמה פירוטות שיהיה לו, כאילו הוא מקנה לו מהשמן הזה כדי שיהיה חלק במצווה. זה מה שכתוב בגמרא. אחר כך ממשיכה הגמרא, אמר בזירה, מורה שווה משתתף נא בפירוטי בתר דנסיב נא, אמר השתה לא צריך נא, זה כמה דקי עליי בגודתיי. זאת אומרת, רבי זירא לא היה להורים, היה יתום. כן, כשהיה מתאכסן, אז היה גולד במקום תורה, היה הולך במקום משלו. אז איפה יתאכסן, איפה יאכל? היה לו איזה אדם בעל בית אחד, שעמיד ברשותו את הדירה שלו, אמר לו, אתה יכול לבוא לישון אצלי. והוא אוכל בשותה שמה גם כן באותה הדירה. אבל היה משלם לו, לבעל הבית היה משלם, לא עושה את זה בחינם. תמורת תשלום. אולי היה עובד בזירה כמה שעות ביום כדי למצוא את הפנסה שלו, שיהיה תורה עם דרך ארץ, שהגעת שלהם משכחת עוון. והיה נותן לו את הפרוטות ההם. אז כשהיה מגיע נר חנוכה, היה מוסיף לו כמה פרוטות, בשביל שיהיה לו חלק בנרות חנוכה. אחרי, אומר אחר כך בזירה, אחרי, כל זה כשהייתי רווק, אחרי שנסעתי אישה, ואשתו היא מדליקה בתוך הבית שלה. אז אשתה אמרה, אשתה לא צריך, למה אני צריך יותר להשתתף עם בעל הבית? אפילו שאני אוכל משהו שיוצא בעל הבית שמשלם לו על כל המצחים שהוא נותן לי. אבל הבית שלי נמצאת אשתי, והיא מדליקה נרות חנוכה וברכת עליהם, והיא מוציאה אותי לחובה. כמה שהיא מדליקה בתוך ביתו, אז זה גם לא צריך שהוא ישמע גם כן את הברכות. בכל מקום שנמצאים, בכל... מכאן לומדים שבעל הבית שמדליק נרות חנוכה, אפילו שיש איזה אחד או שניים מבני הבית, לא נמצאים, נעדרים. לכת חלם, אפשר שכולם יבואו יתקבצו בשעת הברכות וישמעו את הברכה לפי בעל הבית, ודאי שזה טוב. אבל כשאין אפשר, כגון אחד נמצא בישיבה, אחד נמצא בעבודה, אחד נמצא פה, אחד נמצא שם, אז לא צריך לשבת ותחכות עד שיעבור חצי שעה הראשונה ואחר כך יבוא להדליק, שזה לא טוב, שזה לא מסיים בנו בחר. לכן ידליק תקף ומיד, והוא מזכה לכל אדם שהוא נמצא באיזה מקום שהוא מבני הבית. שהרי מצוות חנוכה נר איש וביתו, הוא מדליק בשביל הבית. מדליק בבית, כל בני הבית כולם יוצאים ידי חובה. בין אותו ששמע את הברכה, בין אותו שלא שמע את הברכה, כאילו היה שמע ושמע את הברכה. אז הם יוצאים אותם ידי חובה. עכשיו מי שאומר בזירה, כשאשתי מדליקה בבית שלה ומברכת, אפילו שאני לא נמצא ולא שמעתי את הברכות, היא מוציאה אותי ידי חובה. אז אני פטור גם כן להשתתף בפלוטות, לא צריך לתת לו גם כן לבעל הבית פלוטות כדי שיהיה לי חלק בשמן, ומדליקים עליי בתחבתי, אז אני יוצא ידי חובתי, זכין לאדם שלא בפניו. באו הפוסקים ואמרו שעכשיו בזמננו שמדליקים בפנים, בין שיש לו פתח פתוח, בין שיהיה לו פתח פתוח בפני עצמו, שהוא מתאכסן אצל מישהו, כיוון שיכול להשתתף בפלוטות, די לו. אם הוא משתף פרוטות, לא צריך שיהיה לו שיתחלק בין אם יש לו פתח פתוח בפני עצמו או לא. מכיוון שאנחנו מדליקים בפנים, וכולם יודעים שזה אורח, נמצא את זה בעל הבית, אז לא יחשדו למה הוא לא מדליק נר חנוכה. אבל בטח הוא ישתף בפרוטות, ודאי יום וכך, לא צריך יותר מזה. אבל בא הגאון באברהם הלוי, בא גנת ורדים, כותב בקונטריס סגן המלך, מחדש ג'יחד, אומר כך, כל מה שכתוב בגמרא, שצריך לשתף בפרוטות, כגון שבעל הבית מקבל על כל המצרכים שהוא מביא מספק לאורח הזה. מביא לו אוכל, תבשיל, לחם, כל דבר ודבר, על כל דבר ודבר הוא משלם לו על תמורתו. לא עושה לו את זה בחינם. אבל אם איש הזה מתאכסן את זה בעל הבית, בחינם. איש טוב לב, או קרוב משפחה, הוא אומר לו, אתה תהיה על ביתי, ואת עפיך ישרה כל עמי, מה אתה רוצה? אתה רוצה מה שאתה רוצה, לכל תוכל. אז הוא לא צריך להשתף בפרוטות, שיהיה לו חלק בשמש של חנוכה. וכי כל המצרכים הוא משלם לו, אז דבר, לא משלם לו. אז בטח בשעה שהוא מדליק נר חנוכה, הוא מקווה גם כן שגם הוא יהיה לו זכות באותה נר חנוכה. כמו שכל המצרכים הוא לא צריך לשלם בפרוטות על כל דבר ודבר, אז הוא כאילו מזכה לו שיהיה לו חלק במצוות נר חנוכה. אז לא צריך לתת לו פרוטות ולא שום דבר. מעתיקים אותו להלכה גם בספר יד אהרון ואהרון פנדרי. הוא מעתיק אותו גם כן להלכה, וגם ספר חסד לאברהם של רבי אברהם אלקלעי, הוא כותב שם בסימן כ"ד, אמנם לא מצאתי את החלוק הזה בספרי הפוסקים, אבל הדברים האלה יש בהם טעם כעיקר, וזה נכון, כך מסתבר, שכל מה שדיברו הפוסקים שצריך לשתף בפרוטות, כגון שהוא משלם על כל מצרך ומצרך, עושה לו חשבון, אז גם כן פה, אז צריך שיהיה לו חלק גם כן במצווה, יעשה עוד חשבון שעושים כמה פרוטות, בשביל שיהיה לו חלק בשמן. אבל אם הוא לא עושה לו שום חשבון, לא יחשבו את האנשים, כי אמונה הם עושים. אדם שהוא עושה ככה בצורה יפה, נותן לו זה במתנה. כך אותי גם כך הרשב"א, שאם זה במתנה, אז לא צריך כל הדברים האלה. כיוון שהוא מזכה אותו, שיהיה לו חלק באותה מצווה של הזכת נר חנוכה, וזה כך לא צריך לשלם כלום. זה מה שאומר, כמו שאמרנו, חסד אברהם אלקלעי, ומסכים איתו גם הגאון בעובדיה סומך בעצת איזה חצדק, שככה העיקר. אם כן, נמצאים לבדים כל הדברים האלה, שמתי אמרו חכמים, אכסנאי צריך אורח, צריך להשתתף בפרוטות, זה כשהוא משלם הכל מצרך ומצרך בפני עצמו. אם הוא משלם, הוא משלם חודשית או שבועית, הוא לא משלם הכל מצרך, לא עושה אותו חשבון הכל מצרך. הן חסר, הן יתר, הם מדקדקים הכל שווה פרוטה. אומר לו, כל חודש אני צריך כך וכך, כל שבוע אני צריך כך וכך. אז גם כן לא צריך לעשות את החשבון הזה. לא צריך לתת פרוטות, כי בוודאי, כמו שהוא נותן לו, לא מסתכל עמו על כל דבר קטן, על כל מצרך קטן. אז גם כן הוא מקנה לו שיהיה לו חלק במצווה הזאת של השם, כמה זה פרוטות, אז הוא מקנה לו שיהיה לו חלק במצווה הזאת. לפי כך לא צריך שיהיה בפירוש, שייתן לו פרוטות בשביל הדקת נרות חנוכה. כך כותב גם כן בספר כף החיים. אז לכן למעשה, כל מה שאמרו שיתתף בפרוטות, זה כמעט השכיח. זה צריך להיות רק אצל בעל בית כזה קמצן, שעל כל דבר אתן לחשבון, תראה, אכלת חמאה שווה כך וכך, אכלת לבן שווה כך וכך, הלחם שווה כך וכך, אכלת איזה פרי אחר כך, אכלת איזה קמנטינה שווה כך וכך, אישה ידקדק אמרו על פרחוב ועל עשתו ועל כל דבר קטן, אין להם מצוין דבר כזה. אין להם רוצה להתארח, הוא באמת, הוא לא קרוב ולא שום דבר, עושה לו טובה, אז יכול להיות לתת לו שבועית, לתת לו יומית, לתת לו חודשית, אבל לא ייתן לו דבר כזה, יש הכל מצרך ומצרך לשבת שלם עליו. זה לא מצוי דבר כזה. לפיכך, בחור ישיבה שלומד בפנימיה, עכשיו בחורי הישיבה נמצאים בפנימיה, יש להם הורים, כשההורים מדליקים עליהם, אז אין כאן כל בעיה כלל. כיוון שההורים מדליקים, לא אמרתי, ובזרמה אמר, מראה שהרב משתתף להם בפרוטה. מתי? בפני שלא היה לו אף אחד, הוא לא היה לו משפחה, לא היה לו הורים, אישה לא הייתה לו, אז איך יקיים את תרוסת נרות חנוכה? אז היה צריך לשתף בפרוטות. אבל אם היו לו הורים, כך מוכח מדברי הפוסקים, אז ההורים שלו מדליקים, הוא יוצא בזה את החורתו באיזה מקום שהוא נמצא. מה לי הוריו מדליקים עליו, מה לי אשתו מדליקה עליו, כמו שהוא אמר בעצמו. אחרי שהתחתן, אמר אשתי מדליקה עליו בתוך ביתי, אז אני לא צריך. אז הוריו גם כן מדליק, גם כן לא צריך. לכן כל בחור רווק שהוא נמצא בישיבה, וההורים שלו ברוך השם מקיימים את המצווה הזו של חנוכה. לא שכיח שהורים שהם לא דתיים והוא טוב, זה יש מעט כאלה. והוא יודע באמת שההורים שלו לא דתיים, לא מקיימים בכלל בסוף נר חנוכה. כגון אדם שיצא מסכן חזר בתשובה, וההורים שלו נשארו בעקשותם, נשארו בדרכם. אז הוא נמצא באיזו ישיבה, נגיד אור שמח, נגיד אור החיים, נמצא באיזה מקום, והוא נמצא בפנימיה, אז הוא צריך להעתיק, אין להורים. מי יפתור אותו? אבל יש כאן עוד דבר, עוד נקודה אחת, אחר כך אנחנו נבוא עוד לזה. ובכן, כשיש הורים, אנחנו אומרים שההורים שמדליקים פוצרים אותו את החובה, בין שהוא בחור ישיבה, בין שהוא חייל, חייל לצד הצבא, ואין לו מקום שם, איפה הוא ילך להדליק שם בצבא? זה לא תמיד אפשר בדקה להשיג שם מקום להדליק לו חנוכה. אז יש לו הורים, הורים מדליקים עליו ויוצא את החובתו, הוא לא צריך להיות נוכח בשעת הדקת מת חנוכה, אפילו לא ראה, לא שמע, לא שום דבר, אז זה מביא את החובתו. אפילו אם הוא לא רוצה לצאת את החובתו, הוא רוצה לקיים את המצווה בעצמו, אז אין לו רשאי לברך. אם לברך זה ברך על המטלה, הוא לא יכול אף פעם לברך. ההורים שלך מדליקים ומברכים ופותרים אותך, אתה רוצה בכל זאת לחייב את עצמך? תעשה את זה, תדליק לו את חנוכה, בבקשה, אבל לא תוכל לברך, כי כבר נתת את החובה. איך תחזור תגיד שכשאנחנו נתן בצבא נועד לגלל חנוכה, והוא לא צריך, הוא פטור, הוא לא יכול פעם לחזור, פעם לברך ברכה לבטלה. זה דעתו של מרן, כי בתרומת הדשא אין לא אומר כך, בספר תרומת הדשא כותב, אם אדם לא רוצה לצאת את החובה של ההורים שלו, הוא רוצה בעצמו להדליק לו את חנוכה באיזה מקום, הוא נמצא במקום אחר, בעיר אחרת, מקום אחר, כמו שאמרנו, או חייל או בחור ישיבה, הוא אומר, לא, אני לא רוצה לצאת לחובה עם ההורים שלי, אני רוצה בעצמי לקיים את המצווה. אז הוא יכול לעשות או לא יכול לעשות? לדעת פעת תרומת הדשן, כן יכול לעשות. הוא אומר, אני לא רוצה את החובה בעקוחי, אני לא רוצה שהם יוציאו אותי לחובה, אני רוצה בעצמי לקיים את המצווה. תכריח אותי שאני יוצא מפני שהם רוצים להדליק, אז אני רוצה לקיים את המצווה, אני יכול להדליק וברכה. זה לחשוב שבעת תרומת הדשן. מרן בית יוסף כתב, אין דברם רואים בעיניי, אלא יש בזה חשש ברכה לבטלה. אם הוא יחזור עוד פעם וידליק בברכה, הוא יקשמו ברכה לבטלה. באו האחרונים, יתאמרו על מרן, למה הוא ממש ברכה לבטלה? הרי מרן שולחן ערוך בעצמו כתב, שאם אדם לא רוצה לצאת ידי חובה שאיזה מצווה שצריך להוציא אותו ידי חובה, אם הוא לא רוצה לצאת, הוא לא מוציא אותו בעקור חוב. יכול לומר, אני רוצה בעצמי לקיים את המצווה, לא רוצה שאחרים יוציאו אותי ידי חובה. הדוגמה לכך, מה שיש בשולחן ערוך סימן ו', שם כתוב לגבי, יש מקומות שנהגו שכמה אנשים שבאו מוקדם קצת בבית כנסת בשחרית, אז בא אחד ניגש ליד העמוד, ליד התיבה, והוא אומר קול בחוצה שחר בקורם, והאנשים שנמצאים שם עונים אחריו אמן. גמר אדון ראובן, בא אדון שמעון, וגם הוא חזר עוד פעם קול בחוצה שחר ועונים אחריו אמן. גמר שמעון, בא לוי, גמר בא לוי, בא יהודה, וכך זה הדרך. ובאו הפוסקים והערערו על זה, יש כמה פוסקים שהערערו על זה. הרי הראשון שהוא בירך, יפה עשה. והם שמעו את הברכות ויצאו בזה את החובה, כשענו אחריו אמן, יצאו בזה את החובה. אז איך יכולים עוד פעם לחזור לברך? זה ברכה לבטלה. זו הייתה טענה שכתב אותה מהרשד"ם רבי שמואל דימודנה. והוא דעתו באמת שצריך לבטל את המנהג הזה. לדעתו של מהרשד"ם צריך לבטל את המנהג הזה, זה מנהג הזה שהוא כשלב רצון חכמים. שהרי כשחוזרים עוד פעם מברכים זה ברכה לבטלה. מרן בבית יוסף כתב שאין בזה שום חשש ברכה לבטלה, מפני שאני כששמעתי את הברכה מהראשון לא התכוונתי לצאת את החובה, ואפילו למדען למצוות אין צריך עוד כוונה, כיוון שאני חוזר עוד פעם מברך גליתי דעתי שכאילו אני מכוון בפירוש לא רוצה לצאת את החובה מהראשון. שערים נעשים בכל יום, עושים את זה לא יום אחד, פעם אחד, חד פעמי, זה כל יום, כל יום, מעשים בכל יום. ואני כל יום יום נוהג שאני מברך אחרי הראשון, סימן שאני לא רוצה לקבל לצאת את החובה, כאילו כיוונתי בפירוש לא לצאת את החובה. ולכל הדעות, אם אדם מכוון שלא לצאת את החובתו בברכה שהוא שומע, לא מוצאים אותה בעקור חוב. אז לכן יכול הפעם לחזור לברך, אין בכך כלום. זה מה שכתב מרן. הרבה פוסקים עתיקו את דברי מרן להלכה, וגם רבי מנחם עזריה מפאלו הביא את המחלוקת של מרן עם הרשד"ם, והצדיק את דברי מרן, אמר שאין אדם יוצא את החובתו כשרוצה לצאת מאחרים, לא יכול לצאת בעקור חוב. הוא אומר, אני רוצה בעצמי לקיים את המצווה, אני לא חייב לשמוע מאחרים לצאת לחובתי. ורשא עוד פעם לחזור לדברך. וכן, מקשה מרן אחידה. אומר, איך מרן בעצמו כתב בסימן ו' שאין בזה חשש ברכה לבטלה, אם הוא חוזר עוד פעם וברך. אז למה האדם הזה שהוא נמצא במקום אחר, ולא רוצה לצאת איזה חובה בברכות שמברכים ההורים שלו, הוא רוצה בעצמו לברך. ולכן, כופים אותו שיוצא איזה חובה למרות רצונו. אז זה מה שמקשיב לך, אולי יש כאן סתירה בשולחן ערוך. אז משיב מרן, משיב הרב חידה, שדברי מרן נכונים. אין בהשוות דין הדקת נמת חנוכה בשאר מצוות שאדם חייב לשמוע, להאזין ולצאת את חובתו. מדי שומע כעונה. שם ברכות השחר, אם אני לא שומע את הברכות, אני יוצא את חובתי? לא. אם אני רוצה לתת איזה חובה, צריך להכוון שאני מכוון לתת איזה חובתי, וזה שזה שומע כעונה. אבל הדקת נרות חנוכה בבית, חיוב הוא על הבית, בצורת חנוכה נר איש וביתו, העקר הוא הבית. אם בבית מדליקים, אפילו אני אצעק אלף טעמים, אני לא רוצה לתת איזה חובה, אדליקו בבית שלך, מה זה אתה רוצה לתת איזה חובה? לכן אני רוצה את החובה באיזה מקום שהוא נמצא, ולא יכול לומר אני מכוון, לא רוצה לתת איזה חובתי. לפיכך כשדליקו בבית שלו, פתרו אותו, והוא עשו לו הפעם החזור לברך, שזו ברכה לבטלה. כדבריו של הרב חידה כותב גם בשביל ששבו זירה אמת, גם הוא מסביר דברי מרן כדבריו של החידה, שיש הפרש בין הדקת נרות חנוכה ובין שאר מצוות. שאר מצוות שתלויים בשמיעה, בהאזנה, שומע כעונה, שם אנחנו אומרים, כשאני לא רוצה לעשות את החובתי, לא יוצא בעל כורחי. אבל מה שאין כן מצוות הדקת נרות חנוכה שתלויה בבית, שהמצוות רבותינו חייבו אדם שיש לו בית, אדם שאין לו בית לא חייב לקיים נרות חנוכה. כשיש לו בית, המצווה היא על הבית, ובבית הדליקו, ברכו, נגמר, באיזה מקום שהוא נמצא, אז יצא ידי חובתו, ולא יכול לומר אני מקווה שלא לצאת ידי חובתי. וכך כותב גם כאותו דבר, המאמר מרדכי, רבי מרדכי כרמי, גם הוא כותב אותו החלוק לעצמו. כך כותב גם כן בספר הפערים, חלק בעצם מנון, סמנון א', ויש גם כשר של תשובות דברי יעקב שור, רבי יעקב שור גם כן, אחד מגדולי אשכנז, הוא כתב את זה מדעתו, הוא לא ראה דברי הרב חידה, זה לא האמת. אבל גם הוא כיוון לאמת לפי זה בדעתו של מרן. אחרי שיש לנו חידוק בין הדין הזה של הדקת נרות חנוכה ובין שאר דינים. בדקת נרות חנוכה, כיוון שעקר המצווה על הבית, לא יכול אדם לומר, אני מכוון, זה לא עושה שזה חובתי בדקת נרות של ההורים שלי. ואני רוצה בעצמי להדליק בברכה, לא יכול לעשות ככה. המהרש"ל, רבי שלמה לוריא, מצדיק את מרן הבית יוסף. הוא אומר שאין נכון מה שכתב בתרומת הדשן, שיכול להדליק ולברך, ופנה שתרומת הדשן סובר שאין החובה דווקא על הבית, ואם הוא מחדש זה רוצה, לא יוצא איזה חובתו בעקור חוב. אבל אין האמת כן, רבי שלמה לוריא מסכים למרן הבית יוסף, ואני שלא יכול לומר שאני לא מכוון. הרמ"א לעומת זאת פסק את דעת תרומת הדשן. נמצא אצלנו הספרדים זה מנוי וגמור, שאם מדליקים בבית לא יכול אדם לומר שהוא נמצא במקום אחר, או שהוא חייל, או שהוא בן ישיבה, אני לא רוצה לעשות את החובתי בהדלקה של ההורים, לא יכול לומר ככה. אלא על הפה ועל חמתו הוא יוצא לחובתו. כיוון שהחובה היא מוטלת על הבית, בבית הדליקו, ברכו, גמרנו, יצא לחובתו. לא כן אצל האשכנזים, יש לנו במחלוקת. כי הרמה, הם בדרך כלל האשכנזים הולכים אחרי הרמה. אבל לעומת הרמה יש מהרש"ל, גם הוא גם כן מרבני אשכנז. והוא פוסק שלא יכול לבנה, לא יכול הפעם לחזור לברך. לכן זה שנים שמה במחלוקת, אולי אין לו מה ספק ברכות להקל, לכל הפחות, שבע תעשה עדיף. אז לכן גם לגבי אשכנזים, כדאי שלא יברכו. ואם ברך, יש לה מה שיסמוך, כיוון שהרמה פסק, והם תמיד בני אשכנז יוצאים ביד רמה, והרמה פסק שכן יברכו, יכולים מה שיסמוכו. אבל ידידן, אנחנו שקבענו הוראות מרן, מזזים בין ימין ושמאל, לפיכך אין צריכים לברך. אפילו יאמר בזירו שאני לא רוצה לתת איזה חובה של ההורים שלי. מה שיש בעיה, כשההורים שלו נמצאים בחוץ לארץ, נגיד בארצות הברית, או במקסיקו, או בלוס אנג'לס, נמצאים שם, והשעות הן לא שוות. יש לפי 6 שעות, 8 שעות, 9 שעות. כשאצלנו בערב, אנחנו באים, מתי חובת הדקת נרות חנוכה? בשעה 5 בערב. והם זה עדיין שעה 11 בבוקר, או 10 בבוקר, או 9 בבוקר. אז איפה, אז אני שיגיע הלילה איפה? וכן, עוד יום גדול, לא הייתי אסף המקנה. והוא רוצה להקדים את ההורים שלו. נכון, בבית שלו, אם היו מדליקים, בסדר, אבל פה עדיין לא הגיע הזמן אפילו. יש לו עוד 6-7 שעות. והוא רוצה בליל, בלילה, עוד לפני, בטרם שהם ידליקו, הוא רוצה בעצמו להדליק לתת את החובה של המצווה. אז בזה נראה שאם הוא רוצה לעשות ככה, יש לו מה שיסמוך. לא רק לדעת תרומת הדשן והרמה, אפילו לדעת מרן ומהרש"ל, שהם סוברים שלא יכול למסור את עצמו, זה כשהגיע הזמן, והם הדליקו, אז הוא לא יכול להפקיע את עצמו. אבל שמה שעדיין עוד יום גדול, איפה זה עדיין לפני הצהריים שמה. אם כן הוא בלילה, הוא פה אצלנו בלילה, הוא רוצה את זה כזה, כן, את המצווה בשעה 5-6, אז רשאי לעשות ככה, יש לו מה שיסמוך, יכול להדליק ברכה. כזה שבאנו עכשיו בנוגע להורים. נחזור עכשיו לבני הישיבה. בני הישיבה, בדרך כלל אנחנו מדברים, שהורים הם דתיים, הורים ראי שמיים, שאחות בניהם, בניהם לישיבות, גם כשיש להם פנימייה בחדר פתח פתוח בפני עצמם, מצד הדין פתורים להדיק. הרי אמרנו פתח פתוח בפני עצמו שחייבו חכמים להדיק בפני מראית עין, שלא יחשידו בו, שלא מקיים את המצווה, ולא כל אחד יודע שזה אורח, זה שייך רק בזמנם, שהיו מדייקים בחוץ. בזמננו אמרנו שלא שייך הדבר הזה. כך כותב באמת הרמה בסמנתר עז, וכך כותבים בספר בעל העצור, כמה פוסקים אומרים זאת, יש ספר המאורות של רבי מאיר המעידי, גם כן נספס מקרוב, וגם הוא אומר אותו דבר. לפיכך, לגבי אפילו חדר פתוח בפני עצמו, הוא לא צריך להדיק. הוא סומך על הדקה של ההורים שלו. ואם רוצה להדיק, נדיק בלי ברכה. אין בזה שום מפסיד. רוצה להדיק לראות חנוכה. אבל הוא שעולה מדליקים, מוצאים אותו איזה חובה, נדיק בלי ברכה. או שיש לו הורים, לא 100%. הוא מסופק אם הם מדליקים או לא מדליקים. מבין מדליקים ומה הם מדליקים. לא יודע, לא ברור לו. או שפעמים מדליקים, פעמים לא מדליקים. אז מה יעשה? ידליק בלי ברכה. מכוח ספק ברכות להקל, לא כדאי שיכניס עצמו בספק ברכה, זה בבטלה, אבל ידליק בלי ברכה. זה הדרך הכי נכונה והכי טובה. אדם נפיל שהולך אצל אביו בימי חנוכה, או חתם נפיל שהולך אצל חמיו בימי חנוכה. אז כשהוא, נגיד למשל, ביום שישי הוא נוסע, הולך אליו עושה שבת שמה. אז הוא לא יכול להדליק בבית שלו וללכת, מתי ידליק? וגם אם ידליק נגיד סמוך, סמוך לשקיעה. גם אם נאמר ככה, וישים שמן כל כך שמספיק. בכל זאת, כיוון שהוא אחר כך הולך סוגר את הבית, והולך לו. אז אתה מדליק של הכותלים של מי? אף אחד אין בבית. בשביל מה לך להדליק? אז לכן לא צריך להדליק, כיוון שהוא הולך לשמח לשולחנו של חמיו, וכמובן חמיו נותן לו לאכול בלי שעשה לו חשבון על כל בקבוק שמפניה שאוכל, ועל כל קלמנטינה, ועל כל פרי. חמיו הולך אצל חמיו, אוכל על שולחנו. או בן שהולך אצל אביו, אפילו שהוא נשוי, אוכל על שולחנו. אז כשהבעל הבית מדליק לראות חנוכה, הוא מוציא את כל בני הבית, לרבות הבן הנשוי והחתן הנשוי. ובכל זאת, אם זה חתן יש חדר בפני עצמו ששם הוא לן, ורוצה להחמיר בכל זאת להדליק לראות חנוכה, יעמוד בשעה שחמיו מדליק בברכה, אז הוא מברך את הברכות של הדקות של חנוכה, הוא ישמע, יעני אחריו אמן, עשה לך אותם הברכות, הוא מדליק גם כן בחדר שלו, אם הוא רוצה. אני לא אומר שזה חובה, חובה לא צריך. מצד הדין לא צריך, כיוון שחמיו מדליק, והוא נשב על שולחנו, הוא לא צריך שום דבר. לא בן נשוי ולא חתן, חתן של האדם. אבל מה שאין כן, הוא רוצה לעשות חומרות, רוצה לעשות לפי משפט הדין. בבקשה, שיעשה. אבל אין רשאי לברך, כמה יעשה? ישמע את הברכות מחמיו, ועשה לך ברכות של חמיו, הוא ידליק גם כן בחדר שלו. יש לו חדר בפני עצמו, ידליק שם. כל זה העלה בספר חסד אברהם מלכה לאישי, הזכרתי כבר, וגם בספר רבחי צדק, מסכים איתו, אומר שככה כן המנהג פשוט, וגם בכנסת הגדולה, בביא חלוקי דעות בזה אומנם, אבל אומר שככה המנהג פשוט, המנהג פשוט שלא מדליקים. אבל אם רוצים להדליק, עושים עושים משפט הדין, אז בלי ברכה, לא צריך לברך.
דיברנו כמה עניינים ששייכים בגין תדיר ושבת הדיר, תדיר קודם בפרסומי ניסה, מי עדיס. נמשיך עוד כמה דברים, גם כן בפרט הזה. במוצאי שבת של חנוכה, איך הדין? קודם מדליקים ואחר כך מזילים, מדליקים ראש חנוכה ואחר כך מזילים בבית הכנסת. האם קודם מדליקים ראש חנוכה ואחר כך עשו הגדלה על הכוס או להפך? גם בזה יש חילוקי דעות בספרי הפוסקים. מרן פסק שקודם כל צריכים להדליק נרות חנוכה, במוצאי שבת אני מדבר. מדליקים נרות חנוכה ואחר כך עושים הגדלה על הכוס. דרך אגב אני רוצה לומר שאלה שקבלו עליהם דעתו של רבנותם ולא עושים שום מלאכה או הבערה או כלשהי לפני שיעברו 72 דקות במוצאי שבת, כל מוצאי שבת של כל מוצאי שנה, אף מוצאי שבת של חנוכה אותו הדבר, הדין הזה שייך אותו דבר. שאין להם לחס ושלום בשים להזכה של חנוכה שיהיה דרבנן לבטל את המנהג הזה שיושבתו בהר הקודש, שיש 20 פוסקים שסוברים כמו דעתו של רבנותם וגם מרן סובר כמותם, דהיינו לעצור את המנהג הזה שלו, שהוא מנהג חזק מאוד, זה לא סתם מנהג שאנחנו נוהגים אותו, זה מנהג שאנחנו חושים לדעת לא בניין ולא בניין שנראים לעין שהם דעת רבינותם, כמו שאמרתי, יתאבד מייחסים ככה גם להרמב״ם, כך מפורש בהרעבד, כך כותב הראש בפרק המזת הענית, הוא גם כן מסכים לזה, וגם הוא מסכים, מביא שדעת הרעבד, הוא ככה מסכים לזה, דעת רבינותם, כך כותב גם הרמב״ם בספר תורת האדם, כך כותב הרשב"א, הריטב"א, המאירי, הר"ן, בחידושיהם בשבת דף למדהה, כך כותב המאירי שמה, כך כותב באברהם אבן עזרא, פרשת בו בשם רב סעדיה גאון, וכן נמצא שיש לנו כמעט להקת הפוסקים, רוב מניין, מעלה מעשרים פוסקים יש, וגם אחרונים, כל גדולי האחרונים, סופים כדעתו של רבינותם. ומרן השולחן ערוך, פסק כדעת רבינותם. אז איך אדם מבטל את המנהג החשוב הזה, של שביל עתם של אותם הפוסקים, מי שמדיק לפניכם זה מחדש שבת לפני שמו. אז בשביל עניין של חנוכה, שזה דבר יהודי רבנן, יבטל מנהג חשוב כזה. לפיכך, אם הוא נוהג בכל השנה להחמיר, אז ידיק שום דבר ויעשה שום דבר, עד שיעברו 72 דקות במוצאי שבת, ורק לאחר מכן ידיקו נרות חנוכה. הם בבית הכנסת, הם בכל מקום. בבית הכנסת יכולים להביא איזה דרשן, לדרוש להם מקום במקומות שלא נוהגים ככה. יש בבית הכנסת לא רק יעשים ככה כל מוצאי שבת, יש להם דרשן, אומר להם בפני ערבית דברי תורה, חצי שעה, שלוש דברי שעה, עד שמגיע הזמן ערבית, וכשמסיימים ערבית והבדלה, כבר הגיע יותר מ-72 דקות. יש הרבה בתי כנסת ברוך השם שככה נהגו. אבל גם בברכה ששני נהגים ככה, בשבת חנוכה במיוחד, כדי לקיים את המנהג הזה, טוב שיביאו איזה דרשן אחד, נגיד להם דברי תורה, מעין המעורה, מעין חנוכה, לא חסר מה לדבר. ואחר כך, כדי שלא ידיקו בבית הכנסת, לפני שיעברו 72 דקות מאחרי השקיעה. טוב, עכשיו נעבור את העניין הזה. לחזור לעניין מה עושים קודם, הבדלה על הכוס או דקת נרות חנוכה. וכן מרן פוסק שקודם כל מדליקים נרות חנוכה ואחר כך מבדלים על הכוס. התורה זה אב חולק. הוא אומר לא, תדיר בשביל מה תדיר, תדיר קודם. זאת אומרת, הרי ההבדלה על הכוס יש בכל מוצאי שבת. 50 שבתות יש בשנה ביותר, ואילו נרות חנוכה יש 8 ימים בשנה. אז מי יותר תדיר? הבדלה על הכוס. אז צריך קודם כל להגיע על הכוס, ואחר כך להדליק נרות חנוכה. זה דעתו של התורה זהב. מרן לא פוסק כך. מה לעשות של מרן? באמת, אבל תדיר שלא תדיר, תדיר קודם. בלבד מה שאמרתי מקודם, כשמקיימים את שניהם לא שייך למה תדיר שלא תדיר. לכאורה, כשיש פרסומי ניסה, אתה מקיים גם תדיר וגם פרסומי ניסה. אבל יש לנו דין של הגמרא בפסחים, כובב, הדין יקנהז, מה זה יקנהז? כשחל יום טוב, תקף אחרי השבת, במוצאי שבת, אז הסדר של הקידוש מה עושים? בורס פרי הגפן, יקנהז, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. שואלת הגמרא, למה קודם עושה את הקידוש ואחר כך ההבדלה? אם אדם מזמין אצלו, הרי שבת זה שבת מלכתה, זה מלך. אם אדם מזמין אצלו מלך, ואחר כך רוצה להיכנס איזה שר, אז קודם כל מלווה את המלך, ואחר כך מקבל פנים של השר. יום טוב זה בחינת שר, והשבת הוא בחינת מלך. אז קודם כל, אתה עושה, צריך לעשות הבדלה, תפתור את המלך, תלווה את המלך, ילך לחיים טובים, אחר כך תקבל, לפני היום טוב, תעשה את הקידוש. למה אתה מקדים את הקידוש לפני ההבדלה? זה הגמרא שואלת. משיבה הגמרא, ואומרת, כל הפוקד אומה מאחר אינם, דלה לזה עלם כתונה. כל מה שאפשר לאחר את קדושת היום עלינו, לא רוצים להתקף להתפרד. ההבדלה על הכוס, אבל אנחנו משלחים את השבת. וזה היה שחים טובים שלום, גמרנו ממך. אז כאן, כשאנחנו עושים את זה מוקדם, כאילו הוא מפסק כבד עלינו. רוצים יאללה, רוצים להתפטר מהילדים, ברוך שפטרם, שירך כבר. אז כמה שאפשר לאחר, יותר טוב לאחר. לכן, הקידוש, מקבלים עלינו את חג הסוכות, חג הפסח, חג הסוכות, מקבלים את החג, וכנראה מתעשה, וישאר המלך, מה אכפת לנו שישאר המלך? כשמשלחים את המלך, כמה שאפשר רוצה לאחר אותו, עדיף. הפוקי יומה מאחרינן, זהו, אני יש הפוקי יומה. לכן כשזה את ההבדלה עושים בסוף, זה הפוקי יומה, ולא הקדוש מקדימים אותו. זה דברי הגמרא שם. בא מרן אומר, אף הפי שתדיר שאינו תדיר, תדיר קודם לפני פרסומי ניסה, כשאתה מקיים את שניהם אנחנו מדברים. עושה גם פרסום הנסע וגם ההבדלה. בכל זאת, כאן עדיף לאחר את היום. אם אתה ממהר תקף עושה את ההבדלה ואחר כך נדלו לנו חנוכה, אז אתה כאילו מסע כבד עליך ואתה ממהר לעשות הבדלה. יותר טוב שתחכנת, עד שתעשה הדקת נרות חנוכה, אומרים מזמור,
וזה ראשי חלוקת הבית לדוד, אומרים מה עשו רשועתי, אומרים איזה זמן, עד שתגיע אחר כך להבדלה, נשארת עם קדושת השבת, נשאר שעה עוד כמה דקות. זה חשוב שזה המתין עם קדושת השבת. זה טעמה של מרן. גם הדבר הזה, התורה זהב היה עוד וכך, ומנסה לתחוש את זה. הוא אומר, זה לא דומה לדברי הגמרא. בגמרא הפוקי אמר מאחרינן, כשאני לא עושה פעולה שיש בה נגד השבת. פה אתה מדליק נרות חנוכה, אתה עושה פעולה של הבערה. אז אתה מגרש את המלך. איך אתה עושה? לכבוש את המכה עמיר בבית? זה לא דומה שאתה אומר, הפוקי אמר, שישאר עלינו קדושת השבת. אתה משאיר קדושת השבת עם הדקת נרות חנוכה, עם הבערה, זה כשמה קדושת השבת. כשאמרת, אז גמרת, איזה שבת זה? לכן עדיף יותר טוב, לחזור לכלל שלנו, תדיר שלא תדיר תדיר קודם, יעשה קודם כוס ההבדלה, ואחר כך יעשה הדקת נרות חנוכה. אבל יש תשובה על כך, התשובה היא פשוטה מאוד. בבית הכנסת איש אחד מדליק נרות חנוכה. וכל הקהל אומרים, רואים, צופים, שומעים, עושים מעשו רשועתי, עושים כל הדברים האלה, אבל הם בעצם לא הדליקו, ועשו שום חדול. לא חדול שבת שום דבר. ואילו בהבדלה על הכוס, רבים מחברים לצאת איזה חובה, ופושטים עליהם בגדי השבת, על ידי כך זה הפוקי יומה. לכן נשאר הדבר אצלם בגדר הפוקי יומה מאחרינן. כמה ששאר באחר עלינו את קדושת השבת, זה עדיף. זה הטעם שעדיין שייך דברי מרן, עדיין הם נכונים. מפני שהפי שאנחנו מדליקים מנות חנוכה, מי מדליק? איש אחד, השמש, הגבאי, החזן, מישהו מדליק. אז אותו האדם, כזכור כבר עובדים בתפילה, אמר התחנות, תאמרו את הענת על הדין בקודש לחול, ואז הוא רשאל גם כן להדיק. אז הוא מדיק, כשהוא מדיק באותה שעה, בשבילה, טוב, זה נגמר, צלו אין דבר. אבל כשאתה מברך את החזן, כשאתה מברך להוציא את הקהל לידי חובה, כמה שאפשר לעכב אותם, שישארו עם קדושת השבת, אתה מכיר אותם. לכן יפה פסק מרן, שבבית הכנסת, תחילה מדיקים לראש חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס. וזה בעצמם הראשונים. אמנם בספר האשכול כותב בשם הראב"ד לא כך, אבל כבר רוב הראשונים חתמו על זה בספר המאירי, המאירי כותב בפירוש שקודם כל צריך להדליק ואחר כך צריך להבדיל על הכוס. זה לא רק בעקבותיו של המאירי, שכמה הראשונים לא יש כותבים אותו דבר, וגם בדברי האחרונים ככה הסכימו. הגאון יעמץ כותב בשאלות התשובות שלו, ותחנה הייתי סבור שצודק אצל הזהב. כיוון שמדליקים נרות חנוכה, מדליקים, אם כן כבר הפסיקו אי כאן אף כיומה מאחרינה, אבל שוב התבוננתי שרק איש אחד זה מה שאמרנו אנחנו, ולכן חזרתי בי והסכמתי שהעקה כמו דברי השולחן ערוך ולא זמנו ימין לשמאל. זה דברי השאלת העבץ. ועקבותיו הלכו גם כן שאר אחרונים. אומנם הפורה חדש הוא סובב הולך בעקבותיו של התורי זהב, יש בספר מאור ושמש, כך היה פה, שעושה הלכה למעשה רבי שמואל הורוביץ, זה אחיו שבא על ההפלאה. גם כן היה עושה הלכה למעשה כמו התורי זהב, כך פוסק גם כן בשלוש התשובות, שלוש התשובות אמרי אש, לתלמידו של החתם סופר. לעומת זאת, בספר זכרון יהודה גרינוולד כותב שהגאון חתם סופר, בבנו הכתב סופר, ותלמידו אמר המשיק, כולם היו נוהגים כמו שולחן ערוך. זהב שתחילה היו מדליקים נרות חנוכה ואחר כך מבדילים על הכל. וכך עקר, אנחנו לא זזים מדברים מרן ימין ושמאל, וכך פסק יקב בספר בן איש חי, כך כותב גם כן בספר פרי האדמה שככה מנהג בירושלים ואין אחר המנהג כלום, כך כותב פרי האדמה, הוא היה המוסמך בירושלים לציון, הוא היה בקי במנהגי ירושלים, והוא כותב שככה מנהג בירושלים, כך כותב גם כן בספר של משה רבי משה פרדו, שככה מנהג בירושלים. וכן אין אחר המנהג כלום, פרס למנהג הזה ולצוא בערך הזה, שכמו לדעת מרן שקבענו הראותיו. לכן אין לזוז מזה, בבית הכנסת קודם כל מדליקים נרות חנוכה ואחר כך מבדילים על הכוס. אבל בבית זה לא כך. כשאדם שהוא נוהג כל מוצאי שבת עובדים בבית שלו, אז כשיגיע הביתה קודם כל יבדיל על הכוס ואחר כך מדליק נרות חנוכה. טעם פשוט, שבביתו של האדם הוא בעצמו עושה פעולה של הדלקת נרות חנוכה, שזה נגד הפוקי יומה מאחרינן, הוא עושה פעולה שהיא אסורה בשבת. תכינו שמה לא פוקי יומה מאחרינן, ובית הכנסת נתנו טעם שיש הרבה אנשים שישארים קדושת השבת. הם רק יוצאים את החברה בהבדלה, ורק איש אחד לא מדליק. אבל כאן בבית שלו הוא בעצמו גדול הבית, הוא בעצמו מדליק, הוא בעצמו מבדיל, אז לכן עדיף שקודם כל יבדיל,
ואחר כך בסוף הדיק. כך כותב גם רבי יצחק פלאסי בספר יפה ללב, כך כותב רבי יצחק חיים בספר בן איש חי, וככה קרה לך למעשה. בערב שבת היו מקומות שמשתדלים לארגן מניין כדי להתפלל מנחת תחילה, ואחר כך הולכים לבית שלהם להדליק נרות חנוכה. וכל כך למה? מפני שהמנחה, תפילת מנחה נגד קרבת מי שבין הערביים. הגמרא בפסחים נ"ט אומרת שקודם היו מקרבים את מי שבין הערביים, אחר כך היו מדליקים את המנורה בבית המקדש. והרי החנוכיה שלנו מעין נורה של בית המקדש. אז לכן עדיף קודם להקדים מנחה, ואחר כך להדליק נרות חנוכה. אבל לא בכל מקום יש מצוי מניין, נמצא שאחר כך אם הוא יעשה קודם מנחה ואחר כך הדלקת נר חנוכה, איפה הוא הולך להשיג מניין? אז פרד ביחיד ואחר כך הדליק נרות חנוכה, זה לא טוב. אז לא כדאי. יותר טוב להדליק נרות חנוכה בבית שלו, וילך אחר כך פרד מנחה וערבית. אם לא יכול להשיג מניין לפני כן, והשעה דחוקה אחר כך תהיה. אז לכן מוצב שילך קודם כל הדליק נרות חנוכה ואחר כך ילך לביתו. אלא יש לפניו שני דברים. הדקת נרות חנוכה והדקת נרות של ערב שבת. מי קודם, של ערב שבת או של חנוכיה? אז גם כן שמה לכאורה תדיר בשביל הסדיר, תדיר קודם, ערב שבת זה קודם, זה תדיר, ואחר כך תגיד לך חנוכה. אבל היות שבעל הלכות גדולות וגם בסעדה גם כמה גדולים סוברים שבהדקת נרות של שבת מקבל ערב שבת, אז איך אחר כך ילך להדליק נרות חנוכה? ולפי כך מקדימים תחילה נרות חנוכה ואחר כך עושים נרות של שבת. כך זה המנהג. ונוסח הברכה שהדקת נרות חנוכה להדליק נר חנוכה. אנחנו לא נוהגים להדליק נר של חנוכה כמו שנוהגים האשכנזים, שרבנו הארי כותב שיש בזה סוד להגיד להדליק נר חנוכה, שהנר בעצמו חנוכה. אומר הרב חידה בעקבותיו, זה לא דומה להדקת נרות שבת, אומרים להדליק נר של שבת. בשבת יש המון דברים, יש הרבה דברים ששייכים לשבת, הסעודה של שבת, קידוש של שבת, תפילה של שבת, הרבה דברים יש בשבת. ואחד הפרטים שיש בשבת, לא כן הדקת נרות של שבת. לכן יש לכם הדקת נרות של שבת. אבל בחנוכה אין לנו שום דבר אחר, שום מעשה אחר אנחנו לא עושים לזכרון הנס, חוף מהדקת נרות חנוכה. לכן הנרות בעצמם הם חנוכה, יש לנו נרות של חנוכה. וכל זה גם כן כדי גם כן לתאם את זה עם הקבלה, עם תורת הסוד, שיותר נכון לומר להדליק נר חנוכה. אף כשנעשה שליח להדליק נרות חנוכה, שהוא בעצמו לא מדליק אלא עושה שליח, ממנה שליח, ילך להדליק נרות חנוכה במקומי. גם כשהוא ממנה שליח להדליק נרות חנוכה, או שהוא חולה חס ושלום, שוכב, וממנה שליח שיבוא להדליק נרות חנוכה. גם באופן שכזה טוב שיברך להדליק נר חנוכה, לא ישנה מה נוסח המקובל. אף על פי שלך אולי ישנה כלל, הרמב״ם כותב פרגות א' מהלכות ברכות, כל מצווה שנעשית על ידי הבעלים עצמם מברכים בלמד, לעשות. וכשהוא נותן על זה שליח מברכים בעד. למשל, אדם שהוא מנה נוהל, שימול את מנו. מה מברך הנוהל? השקל של מצווה צבנו על המילה. אבל אם הוא בעצמו מוהד, אבי הבן בעצמו מוהד, יברך למור את הבן. אז זה נמצא כאן לעשות, כאן בעל. יש אופי שאם הבעלים עושים, אומרים בלמד. אבל כששולח על זה שליח, אומר בעל. אז לפי זה גם כן, גם כאן, כשהוא לעצמו מדליק נרות חנוכה, אומר, לא הדליק נר חנוכה. כשעושה שליח, יגיד על הדלקת נרות חנוכה. בעיקרה המדינה, באמת, בראשון מפרק ג' בסוכה, כתוב שם שנוסח הברכה, על הדלקת נר חנוכה, לא כתוב שם מה זה הדלק נר חנוכה. אצלנו בתלמוד שלנו, במסכת שבת כ"ג, כתוב, הנוסח הוא להדליק נר חנוכה. אבל שם כתוב, על הדלקת נר חנוכה. בספר הפרדס של רש"י, כותב, בדע שהנוסחה שלפנינו שכתוב להדליק נר חנוכה, טעות סופרת היא. אלא העיקר כמו שכתוב בירושלמי, על הדלקת נר חנוכה. מפני כיוון שלא נוכרח דווקא שהוא בעצמו יעשה הדלקה, יכול לעשות שליח שידליק לנו לחנוכה, לכן בעולם מברכים על הדלקת נר חנוכה. זה כותב רש"י, בהתנתיו כתוב ככה כמה ראשונים. למעשה אנחנו לא יודעים ככה, פוסקים כמעט תלמיד שלנו, כתוב להדליק נר חנוכה. אבל לכל הפחות, כשעושה זה על ידי שליח, הנה הרמב"ן מחלק כשנעשה את המצווה על ידו, וכשנעשה על ידי מישהו אחר. הרמב"ם ממשיך שם בפרק י"א מנחות ירחות, אם עכשיו אדם קובע מזוזה בבית שלו, וברך שקדושה מזוזה וצבנים לקבוע מזוזה, אם מכבד את מישהו אחר, שליח, שהוא יקבע לו את המזוזה, אז השליח מברך על קביעת מזוזה, לא יאמר בקבוע מזוזה. כשהוא בעצמו עושה, הוא אומר ברמב"ם. כשעל זה שליח, אומר בעל. וכן, באמת, לדעתי, איגר מזה, מי שעשה מעקה, אז גם כן, גומר, הוא בעצמו עושה את זה בידם שלו, דופק את המסמר האחרון של המעקה, אז בוצע שעה מברך שקשור סופרם לעשות מעקה. אבל אם זה נעשה על איזה שליח, אז הוא אומר, על עשיית מעקה. אז גם כן, הוא לומד, זה מדברי הרמב״ם, שיש הפרש בין, מתי עושים בין, למד, מתי בעד. האמת היא במעקה לא נהגו בכלל לברך. כבר תמהו כמה אחרונים, למה לא מברכים, אבל כבר יש בתשובות הראשונים, יש בעל העטור, כותב מפורש, שלא נהגו העולם לברך על עשיית מעקה, בפרש לא קבל לזה חכמים בכלל ברכה. אין שום מקום בגמרא שכתוב שמברכים על עשיית מעקה. אתה כותב גם המאירי, שלא עושים, גם כן זרוע אומר שלא מברכים על עשיית מעקה. אז לא נהגו באמת לברך על עשיית מעקה. אבל בנהל מזוזה, זה דבר פשוט, צריכים לברך, הקבועה מזוזה. זה הלכה פסוקה בכל הפוסקים. אז כשהוא בעצמו קובע את המזוזה, הוא מברך בקבועה מזוזה. כשאני שמח, הוא מברך על קביעת מזוזה. וכן, זה לא יעזם כפורך האורי. הוא בעצמו מדליק, מברך להדליק נר חנוכה, כשנוצא למישהו אחר, צריך להיות עד לקראת נר חנוכה. כשאחריך האורי יוצא מכל הדברים האלה. באמת, שגם במילה, אף הפי שהרמב"ם חלק ואמר שכשהוא בעצמו מעל, אז יברך דומו לתבן, המנהג לא כך, לא כדעתו של הרמב"ם. אף הפי שמרן העתיק אותו בשולחן ערוך בסימן לסמכה בירדעה, וכתב שמברכים דומו לתבן, אף הפי שהוא לא כך, לא, פשט המנהג לעולם אמר על המילה. כך כותב בשלוש תשובות, ביעקב חגיס כותב, בשלוש תשובות על כל כתבות, שאומר שהוא בעצמו גם כן כך נוהג, שמברך לעולם על המילה. הוא אומר גם כן יש טעם בזה על פי הסוד. וגם הרב חידה בספר בית יוסף, הוא פשט המנהג, שלא מחלקים בין שאבי הברמן, בין שהחרמן לעולם מברכים על המילה. לא מברכים באמור את הבן, כך דעתו של ראשי בפסחים גבזיים, שיכולים לברך לעולם על המילה. כך כותב גם כן בספר הראים, רבי אלעזר ומת, שלעולם מברכים על המילה, לא מברכים באמור את הבן. כן, כבר שכך כתבו גם כן, שכך פשט המנהג. וכך כותב גם כן בספר כתבי אהרון ובארון הזאב, שכך הוא לעצמו עשה מעשה. לכן הוא עושה כך, לעולם מברכים על המילה. אם אנחנו נמוד את הבן, וזה יצא, הוא בעצמו המוהד. אבל לכתחילה, אני שואל אותנו, אני אומר, תגיד על המילה. לא צריך לומר למול. למשל, גם בפדיון הבן יש הבעיה הזאת. פדיון הבן, מי עושה את הפדיון? אבא של הבן, אני הבן. הוא שחייל, כמו שכתוב שם, כל בכל בניך תבדל. מכן הוא בעצמו מצא עליו לפדות את הבן. כשהוא פדיע את הבן, מה מברך? עד פדיע על הבן. ככה נוסח, שלא ברכה. נוסח הגמרא בפסחים קופחת א', שם כתוב בפירוש, מברכים, מברכים, עד פדיע על הבן. עכשיו נגיד שלא היה יכול, האבא לא פדע אותו. נגיד שהאבא נגיד, או שנפטר חס ושלום, או רשע, לא רוצה לפדות אותו, באיזה סיבה שהיא. אז אין מידות, אין פטורה מלפדות. אפילו אם הוא רוצה לבדות, לא טוב, לא תבדיל אותם. אלא מה עושים? כדי שלא ישכח שהבן הזה הוא בכור וצריך לחיה בפדיון, שמים לו כמו איזה טס של כסף, כמו איזה תכשיט, וכותבים בכור שאינו פדוי. חוקקים על זה, ומאחרים את זה תלמיד עליו. כדי שיהיה מזכרת. כשכבר ילד הזה ויהיה בר מצווה, מעלה בר מצווה, ויתחייב כבר במצוות, אז הוא יבדיל את עצמו. נותנים לו מתנה ההורים שלו, המשפחה שלו, חמישה שקלים כסף, והוא יבדיע את עצמו. מה יברך בשעה שפודיע את עצמו? ישבו צריך לברך לפדות את הבן, לפדות בכור, לפדות את הבכור, כי הוא לא אומר, אל תגרמו, הוא עכשיו יפודיע לעצמו. שם האבא כמו שליח שלו, הוא פודיע את הבן, הוא בעצמו לא בכור, אבל פודיע את הבן שלו, ואז כמו, לכן יכול לומר, אל תגרמו לבן. אבל כשהוא לעשות פודיע את עצמו, צריך לברך לפדות את הבכור. הוא אומר, אל תגרמו לבן. בעל החידה הזה כתב, לא נוהגים לחלק כדן. לעולם מברכים עד פדיון הבן. כמו הנוסח הקבוע, לא משלמים אותו. הוא מביא גם כטעמים, גם עד פי הקבלה. בכל אופן, גם פה, לכאורה היה צריך לעשות חלוק בין להדליק נר חנוכה ובין על הדלקת נר חנוכה. המסקנה היא שלא צריכים לעשות חלוק בזה, בפרט שיש כמו שאמרנו, גם פה יש נוסח פי הקבלה, להדליק נר חנוכה לשתובב איזה שם קדוש, אז לא צריך להפלוס ביניהם. יברך הדיק לחנוכה, בין כשהוא שליח, בין כשהוא הדיק לעצמו, כך כותבים כהנהרה בכנסת הגדולה, שהמנהג פשוט, שלא מחדקים בזה, בעולם אומרים להדיק לחנוכה. נאמר עוד כמה דברים השייכים לעניין ההלל. הרי רבותינו קבעו את הימים האלה, ימי חנוכה, בהלל ובהודעה. בהלל צריכים לגמור את הערב כל שמונת הימים. מה דינם של הנשים? האם חייבות בהלל הזה או לא חייבות? אנחנו יודעים שנשים חייבות בדקת נר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. שלוש מצוות שאף הפי שהן זמן גרמה, בדרך כלל כל בזר ראשי שזמן גרמה אנשים פטורות, אף הפי כן חייבו אותם חכמים, שלושתם מדרבנן, וחייבו אותם חכמים כדי שאפשר יהיו באותו הנס. מהם ארבע כוסות, מקרא מגילה ונר חנוכה. הגמרא במסכים קח, נשים חייבות ארבע כוסות כדי שאפשר יהיו באותו הנס. שגם אם היו ביציאת מצרים, אחר כך בנר חנוכה גם כן אותו דבר, אפשר יהיו באותו הנס, בשבת כ"ג. גם במגילה דרדלת, אני אומר מגילה. גם כן עצמי סימן ידוע, ואמרה האישה אמן, אמן, אמן ראשי תיבות, אלף ארבע כוסות, מי מקרא מגידה, דונר חנוכה. וכן, בכל אלה המצוות שנשים חייבות לאותה הנס, אפילו שזה זמן גרמה. עכשיו באה ונדבר לעניין הלל. יש לנו משנה על מסכת סוכה, שם מדברים על חג הסוכות. כתוב שם במשנה, לא כתוב בפירוש שנשים פטורות, אבל משמעות המשנה שנשים פטורות מהלל. למה, מה כתוב שם? מי שהיה עבד או אישה או קטן מקריב אותו, עונה אחריהם מה שהם אומרים בתפילה מהירה. אם היה גדול מקריב אותו, עונה אחריו הללויה. כמו שדברים כך. אדם שהוא לא מרגיש טוב, לא יכול בעצמו לקרוא את ההלל, או שהוא לא יודע לקרוא את ההלל. אז בא איש גדול, קורא לו את ההלל, ומציא אותו את החווה, שומע כעוני, כך למדה שמע גמרא, בסוכה במתחת, מנהים ששומע כעוני, שנאמר את כל הדברים אשר קרא יאשיהו מלך יהודה. נשיא יאשיהו קרא, והרי שפן הסופר קרא, אלא מכאן ששומע כעונה. כן, מי ששומע ומקשיב ומאזין, כאילו לא בעצמו הוא קורא את זה. לכן אם הוא גדול קורא לו את ההלל, הוא יענה אחרי כל פסוק, יענה אחריו הללויה. כך תקינו חכמים. וזה לא חובה. אם אמר אמר, אם לא אמר לא מעכב. ועקב פעמים הוא יוצא לחובה בשמע עקב. שגדול קורא, הוא חיה בדבר, ועושה אותה לחובה. אבל אם הייתה אישה מקרא אותו, אישה פטורה מהלל, לכן חייב לענות אחריה מה שהיא אומרת. כל מי שאין החייב בדבר, אין מציץ אחרים את החובתו, והשם היא פטורה מהלל. אז לכן מה יעשה? כשיום את הלוויה הרבה עבדי השם, יאמר אחריה, הלוויה הרבה עבדי השם. היא תגיד, הלוויה את שם השם, תגיד, הלוויה את שם השם. יהיה שם השם מברך, תגיד, יש שם השם מברך. אז זה הדרך. כמו שלומדים תינוק בבית ספר, א', ג', ד', קורא אחריו, אין ברירה. והוא לא יודע, ויש אישה שיודעת, וקורא בו, טוב, אז יאמר אחרי המילה במינה, כדי שיצא את החלטו. או קטן, קטן, זה לא במצוות, פתאום המצוות. וקורא בו, אז הוא גם כן יאמר אחרי המילה במינה, כדי שיצא את החלטו. אם לא, אז לא יצא את החלטו. מה למדנו במשנה הזאת? שהאישה היא פטורה מהלב. אם אתה חייבת, דינה כמו איש גדול, מאמנים, גדול מקרא אותו, אני אחרי הלוויה, גם פה יגיד הלוויה וגמרנו. למה צריך לומר אחרי המילה במינה? אלא ודאי, בפני שהאישה היא פטורה, ולא מציאת אחרים את חובתה. וכן זה מה שאמרנו, ואומרים הלל של סוכה. באו התוספות שם ואומרים, הלל בהלל של סוכה, של חג הסוכות. אבל ההלל של ליל פסח, שאנחנו יודעים שהנשים חייבות ארבע כוסות, וחכמים תקנו את ארבע כוסות בליל פסח, כל כוס תקנו במצווה אחת. הכוס הראשון אומר עליו את הקדוש, הכוס השני קורא עליו את כל האגדה, מברך אשר גאלנו וגאל לטובתנו, הכוס השלישי ברכת המזון, כוס רביעי הלל, גובה עליו את ההלל. אם כן, כיוון שרבותינו חייבו אותם בארבע כוסות, בזה שחייבו אותם גם במצוות אשר יחלו את ארבע כוסות, אי אפשר להפריד ביניהם. נוסיף לך אישה בליל פסח חייבת לגרום את כל ההלל, אף פי שאישה פטורה מההלל, כמו שכתוב במשנה הזאת, זה ההלל של חג הסוכות. אבל בליל פסח, כיוון שאף הם היו באותו הנס, ולכן חייבו אותם בארבע כוסות, אז גם ההלל הזה שבא על נס, צריכה לקרוא אותו בליל פסח. הנה, הם דברי התוספות. כשמגיע לחנוכה, לכאורה מדברי התוספות, אפשר ללמוד, כשם שאתה מחייב את הנשים בהדלקת נרות חנוכה, שאף הם היו באותו הנס, אם כן גם קוראים בתהליך, גם כן לגבי האמת. למה אנחנו קוראים בתהליך? הורים בתהליך, על ניס. שהשם עשה עם ניסים מלפעות בימים, הם בזמן הזה. אז לכה אורה, צריכים גם כן, שגם אנשים יקראו גם כן בתהליך, חיובי בהליך, כך כמו שם, בגלל תוספות. אבל מה נעשה אנחנו? והרמב"ם לא עשה כך. הרמב"ם כתב את המשנה, את כל הלכות ההלל, כתב אותן בהלכות חנוכה, בפרק ג' בהלכות מגילה וחנוכה. שם מביא את כל דיני ההלל. בתוכם כתב את הדין הזה. מי שהיה עבד או אישה מקריב אותו, חייב לענות אחריה כל מה שהיא אומרת. כן, הרי מה למדנו? שהרמב"ם משווה את דין חנוכה, משווה אותו לדין חג הסוכות. כמו שבחג הסוכות היא פיתורה, ולכן לא יכולה להוציא איזה חובה, צריך לקרוא אחרי המילה במילה, וכן היה גם כן, הוא פסק את זה לגבי חנוכה. אז לא שם את דברי הרמב"ם, שרבותינו די חיובים את הנשים בקריאת ההלל. כך מאיר גם כן הגאון רבי רפאל מוולוז'ין בספרו תורת רפאל. שמדברי הצפות משמע שנשים חייבות לגמור את ההלל בימי חנוכה. ואם לדעת הרמב"ם משמע שהן פיתורות. אז נביא את המחלוקת הזאת. יש גם כן בספר מנחת פתים של הגאון רבי מאיר אריק, בעל אמרי יושר, גם הוא מדייק מדברי התוספות בסוכר במתחת, שנשים חייבות בקריאת לגמור את ההלל בימי חנוכה. וזה לא מעין בדברי הרמב"ם. בספר בית שערים, של הגאון רבי אברהם בלום, יש לו תשובה ארוכה בזה, והוא רוצה להשבות את דברי התוספות לדעת הרמב"ם, שגם התוספות מדהים שאנשים פתורות. וכן, הקופנים, נוכל לפחות מזה מחלוקת לא יצאנו. אם תוצא האישה לקרוא לגמור את ההלל בלי ברכה, תבוא עליה ברכה. כך צריך להיות. כיוון שאנחנו קיבלנו את דברי הרמב"ם, בדרך כלל אנחנו כל הגאונות האלה פוסקים כדעתו של הרמב"ם, הוא מראה בעצמו, כך כותב מרן בספר רב כתב אוכל, כך כותב תלמידו רבי ימטוב צהנון, מעריפת, כותב גם כשפה, בכל הגאונות האלה פוסקים כדעתו של הרמב"ם במקום שהוא חלק על גדולים אחרים, לכן גם אנחנו צריכים ללכת בעקבותיהם, ולפסוק שמדינה הנשים פטורות מהלל בימי חנוכה. ואם תרצה לקרוא את ההלל, תבוא עליה ברכה, תקרא אותו רק בלי ברכה. כי איך אפשר שתגיד, השקדישנו מצוותה וצוונו לגמור את העניין והשם בצווה. אז מי צווה אותה? אז תגיד, שקר תגיד. לכן הברכה לא צריכה לברך. תתחיל על ידי הגעת והשם, תגמור את כל העניין. אם היא רוצה, אני אומר. אבל כמה שהרמב"ם אומר שהיא פתורה, פתורה. היא רוצה לנסוע לסמוך עד דעת הרמב"ם. בבקשה, תסמוך על הרמב"ם. אבל אם היא רוצה, לקרוא את המזמורים, מה שזה הפסד, שום הפסד אין בזה. תקרא את כל המזמורים, רק הברכה לא צריכה להגיד. הבעיה היא יוצאים נשים מבני אשכנז שהן מוהגות כדעת רבינותם. רבינותם פוסק כל מוצאת עשי שלדימן גרמה שנשים פטורות, אם יצאו הנשים לקיים אותם יכולות לברך עליהן. למשל אישה רוצה לצאת דולה בחג הסוכות, רוצה לשבת בסוכה בחג הסוכות, היא פטורה. או רוצה לשמוע לתקוע בשופר בראש השנה, היא פטורה. אבל רוצה לחייב את עצמה, יכולה גם לברך. הרמב״ם אמר זאת, חולק עליו, חולק עליו בלותם. הרמב״ם סובר שאסור לברך, לברכה לבטלה. כדברי הרמב״ם ככה דעת הרעב"ד, אפילו שהוא איש סביבו, ירבו של הרמב״ם, הוא עצמו בחמורו על הספרה תורת כהנים, בפרשה הראשונה, פרשה שנייה, פרשת ויקרא, הוא כותב גם כן כדברה של הרמב״ם, שאין רשות אנשים לברך, ואם יברכו גוערים בהם. כך כותב גם כן בספר אור זרוע, שראשי היה גוער בנשים שמברכות על נושא עשוי של זמן גרמה. כיוון שהם פצורות, איך יגידו שקר יגידו בצוונו, והשם בצווה, וכן יהיה נחל בידם. גם על זריעה מסכים על ידו, גם לבשעיה מטרני. בשעיה מטרני הוא מוסיף על זה שעברות עמד תוסיף. שתורת צוותה אותה מספר מצוות. באות מחייבות את עצמם במצוות אחרות, ובפס שמברכות על זה, מראות שהם עושים את זה מגיל חיוב, לא סתם עושים אותה, לכן עברות עמד תוסיף, שהם עוד עבירה גם כעל זה. זה שעובר בישעיה מטרני בספר המכריע. ועוד כמה פוסקים שדנים בזה, וכולם גם כן מומחים בדבר הזה. לא אומרתם, יש פסקים שצריך כמו תעשו של רבינותם, כדעת הרמב"ן, הרשב"א. מדינה, נחלקו בזה גם כן העדות. אנחנו קיבלנו הוראות מרן שפסק הרמב"ן בסיעתו, שבו יכולת לברך, והאשכנזים מביאים כדעת הרמה, הרמה לא כתב שיברכו. כתב אם מוחים בידם, אם יברכו לא מוחים בידם. אתה כתב הרמה בסימן י"ז, לגבי ציצית, לגבי מצוות אחרות. אבל אם נהגו לברך, לא מחים בידם, יש לי ממש יסמוכו כמו דעת הבדלותם. בכל אופן, עכשיו בעניין ההלל, ההלל הזה גם כן שאתה שיש זמן גרמה, לכן הוא פטור, למה נשים פטורות? למה כל ההלל נשים פטורות? וזה עליו תוספות לברכות דווקא חמוד בית, ופני שזה נפס השם, זה לא גרמה, שפתרות. ודין הזה של מספחים יהיה גרמה ושפתרות, שייך בין במצד האורייתא, בין במצד הרבנן. אז לכן, צורים לתוספות שמטעם זה הן כתובות. אם ככה, אם דעתו של רבינו טעם שיכולות לברך על זה, על מספחים של גרמה, אז גם אנשים אשכנזיות, שצור לברך על ההלה בחנוכה, נכון, אני פתור, פתור, זה מה שאני פתור. אני רוצה, פתורה, אבל אני רוצה לברך, יכולה לברך לעשות בינותם. אבל גם בזה יש איזה עוקץ, מה יש בזה? יש הרמה והגהה, בסוף סימן יש סבדי כבר, שם הוא מדבר לגבי מצוות הבדלה במוצאי שבת. האם נשים חייבות בהבדלה או לא חייבות בהבדלה? זה יש בזה מחלוקת הראשונים. יש לנו הבדלה הדינה כמו קידוש. ראשי הרמה בכותב, זכור את השבת החדשות, זכרו בכניסתו וביציאתו. וזה נוסח של הרמב"ם במחילתא, זה כתוב ככה בפירוש במחילתא דרבי ישמעאל, מצאו לו את המקור הזה, וכך פוסקים באמת הגאונים, בכניסתו וביציאתו. כניסתו זה קידוש, ביציאתו זה הבדלה. אם כן, אם הנשים חייבות בקידוש, ופעילו זכור ושמר בדבר אחד נאמר, כל שיש לו בשמירה ושמר בזכירה, כדברי הגמרא בברכות דווקא וגם בשבועות דווקא, אם כן הוא נראה חייבות גם בהבדלה. אבל יש פוסקים לא, הבדלה זה רק מזרבנן, זה לא מדאורייתא, זה לא בכניסתו, זה לא דורסים ביציאתו, רק בכניסתו. לא בזה מחילתא. לפי זה יוצא, כבר שהבדלה מזרבנן, חזרנו לפי הכלל, נוסף לא זמן גרם, אנשים פתורות. כך באמת המאירי, בחידושה בברכות דווקא, הוא תולה את זה אם נאמר הבדלה מדאורייתא או דרבנן. מרן פסק, כדי עשור הפוסקים והגאונים, נשים חיילות להבדלה, נגמר. הסכינה חריפה. זאת אומרת, עכשיו כל אדם חייב לבוא לביתו במוצאי שבת להבדיל לבני ביתו לאישה או לבנות, אם יש לו בנות, צריך להוציא אותם מזה חווה. לא כולם באים לבית כנסת במוצאי שבת. בכלל חייב להוציא אותם מזה חווה. אנחנו קבלנו הוראות מרן, וגם כן בספר זה וחצי זה מעין שככה מנהל בכל צפוצות ישראל שהולכים לעתו של מרן. בא הרמה זה כתב, אבל יש חוקים, ואלו שנשים בחזרות בהבדלה. לפי כך, אומר הרמה, לא יבדילו לעצמם, אלא בעליהם יקבלו לא לצאת איזה חובה בבית כנסת, כדי שיוכלו להודיד להם להוציא אותם גם כן לחובה. זה מה שכותב הרמה. כולם מקשים עליו. למה? על אתה בעצמך כתבת בסימן י"ז וגם בסימן תק"ט, שאנשים יכולות לברך על רשות עשית איזה מגרמה, כפי שפתורות. כלומר, ההבדלה פתורות. אז מה יש פתורות? רוצות אחרות את עצמם. רוצות תברך, אז למה אתה אומר, לא ירגילו לעצמם? מה אכפת לך שירגילו לעצמם? אפילו שהם פוצלות, יכולות תברך. זה הקושה שמקשים עליו. לפי מה שאנחנו אמרנו, אפשר לתרץ את זה קצת. נאמר שהרמה לא ירגילו קצת, לא ירגילו לעצמם, כדי שהוא סובר, מדינה לא כדאי לעשות ככה לפת חדלה. רק אין מוחין בידם, כמו שכתב בסימן י"ז. אז כאן לא מדבר על אין מוחין, פה מדבר על לפת חדלה, שואלת אותי, אני אעשה את זה לא, 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 תעשי. והיא מחמד שבכל המצוות גם ככה. אבל המגן אברהם לא מתרץ את התירוץ הזה, מתרץ תירוץ אחר. הוא אומר ככה. יש הבדל בין מצווה שיש בה עשייה, כגון למשל ישיבה בסוכה, כגון לתת לולב, כגון לבצקית, כל המצוות האלה יש בהם עשייה. ורוצה להחמיר על עצמה, יכולה לברך. אבל מצוות שכולם אמירה בעלמא, ההבדלה זה אמירה בעלמא. זה לא עשייה. לכן בזה לא סובלים כמו רבנותם, לא פסקים כמו רבנותם, אלא שבע תעשה ועובדים לעצמם. זה שמחלק המגן אברהם. בא התורים מגדים וכותב, לפי דברי המגן אברהם יוצא לנו, נשים אסור בהם לברך ברכות יוצא במערב ערבים אפילו לאשכנזים. למה? מפני שזה ברכות האלה נקראו על קריאת שמע. ואין להם עשייה קריאה, קריאת שמע זה לא עשייה, זה דיבור בעלמא. מה להבדלה מה לקריאת שמע? אז אם הם פתורות, הדין הוא נשים פתורות מקהל שמע, זה משנה מפורשת. נשים פתורות מקהל שמע, זה עושה זמן גרמה, יש לו זמן קבוע, ושאף בחייו קומסה. לכן, כיוון שזה זמן גרמה לנשים פתורות, אסור להם לברך את ברכות קריאת שמע. כך יוצא לפי דברי המגן אברהם. זה מדבר לאשכנזיות. אבל הוא בעצמו אחר כך, אם ולא ורצה בידי, אם ההלכה תמיד מגן אברהם בזה או לא, לדינה, אנחנו תוכל לפחות עושים את הדבר הזה בהלכה. שנשים כשירצו לברך ברכות של יוצר או של מעריב ערבי, נגיד לזה בלי של מלכות. כי לפי דעת הרמב"ם, כל מי שפטור מקריאת שמע, פטור מהברכות של קריאת שמע. מה הן ברכות קריאת שמע? כמו שכתוב במשנה, בברכות י"א.
בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. אז אלה הן ברכות קריאה שמה, לכן נשים לא יכולות לברך את הברכות האלה. אלא אם זה מגיע לכל הפחות, אם אותו דווקא מברך, אם זה מגיע שם המלכות. אבל מה נעשה אנחנו עם דעת המגן אברהם, שהוא אומר שנשים פטורות, בדבר שאין בו עשייה, נשים לא יכולות לברך, אז גם בהלב יוצא, זה דבר שאין בו עשייה, זה רק אמירה, אז לא יכולות לברך. כך יוצא לפי התורים בגליל, אבל כתב שופר חולק על זה, וגם הישועות יעקב. הישועות יעקב, בסימן תתחום, זאת אומרת, זה לא מוכרח הפירוש של פירים מגדים בכוונתו של מגן אברהם. הוא אומר לדעתי כוונתו של מגן אברהם אחרת. ההבדלה היא בעצמה הברכה, היא בעצמה המצווה. אבל מה שאין כן, כשיש מצווה ויש עליה ברכות, אם רוצה לחייב עכשיו במצווה, תחייב גם בברכות. כמו ישיבה בסוכה, כמו הלל, הוא אומר מה לי עשייה ומה לי אמירה, עקימת פי ויהיה מעשה. ומה אומר את הלל, אז יכול להיות גם לברך. בהבדלה היא בעצמה המצווה, היא בעצמה הברכה, זה משהו מחלק. יוצא לפי דעת השעות יעקב, וגם בכתב סופר, שנשים לשעות לברך על ההלל, אני מדבר על נשים אשכנזיות. למעשה אפשר לסמוך עליהן, על שני הפוסקים האלה, שעות יעקב, והכתב סופר, שאם יצאו הנשים האשכנזיות לברך על ההלל בימי חנוכה, יש להם מה שיסמוכו, בפרט שיש כמו ספק ספקה. שום הערכה כמו דעת התוספות שנשים חייבות להדיר את זה. אם תמצא לנו שנשים פטורות, שום הערכה כמו רבי מותם שיכולת לברך ואין נפש מן עשייה לאמירה. זה מה שאפשר לצפוק לפי מה שאמרנו. אבל הספרדיות, כמה שקבלנו דעת מרן, דעת הרמב״ם, לפי כך לא יברכו על ההדיר בשום אופן. אלא אם יצאו לקרוא את ההדיר בחנוכה, בלי ברכה, השעות לעשות כן. אנחנו נמצאים במצב של חוסר, כמו שאמרנו, חסר מעשה טוב, תהדיר תורה ויהדיר.